תודה למארגנים על ההזדמנות הזאת לדבר על נושא כל כך חם, נושא לוהט, על ההתחממות של כדור הארץ. ובאמת אני מדבר על הנושא הזה הרבה באופן בחוגים מדעיים, אבל זאת הזדמנות ממש ראשונה לנתח את הצד היהודי שבעניין. אני חייב להתחיל, השבוע זה יום הזיכרון ל-40 שנה לפטירתו של רב אריה לוין, ואחד הדברים המרגשים זה לקרוא את זיכרונותיו בספר של שמחה רז, איש צדיק היה. הוא יוצא עם הרב קוק, הוא בגיל 20, הרב אריה לוין. הוא יליד 85, וזה היה בתף 1885, והוא יוצא עם הרב קוק ביפו. ובדרך כתבתי, אני קורא מהאמצע איזה עשב או פרח, מספר רב אריה לוין, הזדעזע רבינו, ואמר לי בנחת, אמן תאמין לי שמימיים נזהרתי לבלתי כתוב בלי תועלת עשב או פרח, שיכול לגדול או לצמוח. כי אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה אומר לו גדל. כל ציץ עשב אומר דבר, כל אבן לוחשת איזה סוד, כל בריאה אומרת שירה. ורב אריה לוין מסכם את הסיפור הזה, הדברים יצאו מלב טהור וקדוש, נחקקו עמוק בליבי, ומאז התחלתי להרגיש ביותר את מידת החמלה על כל דבר. אני חושב שהסיפור הזה יש בו כל כך הרבה דבר חינוכי בנושא של הסביבה. היכולת, משפט אחד שהוא אומר לבחור בן 20, וזה נחקק לו ונשמר לו כל חייו. אני רוצה להתחיל קצת על ההיסטוריה של ההתחממות הגלובלית, ואחר כך להראות מגמות של טמפרטורה וגשם בעבר ובעתיד. אני אדבר גם על האבק שבאוויר והאקלים, נושא שאני חוקר בו גם בשיתוף עם אילן רמון, זיכרונו לברכה. הייתי שותף במשימה שלו שהסתיימה לדבוננו בצורה שהסתיימה. הפרויקט העיקרי של אילן רמון היה חקר האבק בהקשר לאקלים ולהתחממות כדור הארץ. ונקודת מבט יהודית כמובן, אני אשלב דברים באמצע. אולי כמה מילים על ראשית ההיסטוריה של ההתחממות הגלובלית, שבדרך כלל בהרצאות לא מדברים על זה. פוריה, שהוא מאוד ידוע, המתמטיקאים כולם מכירים, פירוק פוריה, הוא הראשון שמנתח במאמר בסביבות 1826 את תגלית, הוא מגלה בניתוח מדהים שמופיע בספר שעכשיו יוצא בהוצאת מגנס של טים פלנרי, שאני כתבתי לו הקדמה, שנקרא מחוללי האקלים, בניתוח מבריק ביותר. אני פעם ראשונה, מתוך התחום שלי דווקא, למרות שלימדתי פיתוחי פוריה במתמטיקה, פתאום אני מבין את העוצמה של האדם. בניתוח מדהים הוא תופס, הטמפרטורה בלי האטמוספירה הייתה צריכה להיות מינוס 15 מעלות צלסיוס. טמפרטורה ממוצעת של כדור הארץ. ומתוך זה הוא חוזר חזרה ומוכיח שחייבים להיות גזי חממה. אבל הראשון שבעצם כתב מאמר שניתח את התפקיד של הפחמן, החומצה הפחמנית, היום קוראים לזה פחמן דו-חמצני, זה הרניוס, ב-1896. הוא כתב מאמר שנקרא על השפעת החומצה הפחמנית שבאוויר על הטמפרטורה של הקרקע. והוא הראשון, הרניוס זה, הראשון שתפס שבעצם האדם מתחיל לפלוט פחמן דו-חמצני לאוויר בכמויות מדהימות. והוא אמר לנורווגים ולסקנדינבים, תדעו לכם, בעוד כמה זמן סקנדינביה תהיה חמה ויהיה לנו הרבה יותר טוב. הוא צדק בניבוי הזה לפני למעלה מ-100 שנה, ב-1896, הוא צדק. המודלים היום מראים שאזורי הכתבים התחממו הכי הרבה. אבל הוא לא ידע באותו זמן שגם האזורים הסופטרופיים, וישראל נמצאת באזור הזה, יסבלו קשות כתוצאה מזה. גם ההתחממות וכל ההשפעות השליליות האחרות. כדי להבין למה זה התחיל רק לפני 110 שנים או 120 שנה עם ארניוס, אולי עם פוריה, אז צריך להבין שהייתה פה איזושהי הבנה בסיסית של מהי האטמוספירה שהייתה חסרה, לפני המאה ה-19. ההבנה שאנחנו מסתובבים בתחתית של אוקיינוס אוויר גדול, זו הייתה הבנה שהוצגה לראשונה לידי ולס ב-1903. ואוקיינוס האוויר הגדול שאנחנו מסתובבים והולכים בתחתיתו, הוא מאוד פגיע. וכפי שאותו טים פלנרי שהזכרתי קודם בספר אומר, במהלך רוב המאה ה-19 האמינו בני האדם שהאקלים הוא דבר יציב מעיקרו, וכי האנושות כולה אינה אלא כפרעוש על עכוזו של פיל. אהבתי את הדימוי הזה של טים פלנרי. ולפי דעתי, אם אנחנו הולכים אחורה במסורת, אני רוצה קצת לשפוך מים קרים על כל הדברים הכל כך נחמדים וטובים שכותבים על המסורת היהודית. זאת הייתה ההבנה עד המאה ה-19. ואני רוצה להבדיל מאוד בין זיהום האטמוספירה משני סוגים. ואני לפני זה אומר מילה אחת על אותה הבנה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, שהאטמוספירה היא מאוד פגיעה. מכמה סיבות. דרך אגב, אני לא הולך להתעסק עם הסקפטים. משום שאני הלכתי ובדקתי, וזה לא רק אני, מרבית הסקפטים, שאני רואה בהם דבר חיובי מאוד, סקפטיקו זה לבדוק, אבל מרביתם אינם חוקרי האקלים. וההבנה הבסיסית שלנו היא באמת כפרעוש על עכוזו של פיל. זו ההבנה הבסיסית ביותר. אבל ברגע שמתחילים ללמוד את האטמוספירה, רואים שאם אני לוקח את כל האטמוספירה כולה, ומרכז אותה ללחץ של גובה פני הים, אני מגיע לעובי של כמה מילימטרים או סנטימטרים בלבד, כל האטמוספירה כולה. זאת אומרת, היא באמת, האטמוספירה כולה, למרות שהמשקל של האטמוספירה כולה מעל סנטימטר מרובע אחד, זה בערך קילוגרם, אם אני מרכז את הכל בלחץ גבוה, אז אני מוצא שזה כמה מאוד דק כקליפת השום. והיא מאוד דינמית. זאת אומרת, אם אני פולט איזה זיהום, התנועה לוקחת את זה מהר מאוד, בתוך כמה ימים, לכל מרחבי הגלובוס. ויש את הנושא של טלקינטיות, שזה לא רק אורי גלר. באטמוספירה יש דברים. כשאני עושה משהו פה, הפרפר על הרי ההימלאיה, שמזיז את כנפיו, וזה משפיע בסופו של דבר ממרחקים גדולים, אלו דברים ממש ממש נכונים. עכשיו אני רוצה להגיע לעניין של זיהום הסביבה. ואני רוצה לעשות חלוקה מאוד מאוד ברורה בין זיהום שהוא ישיר, הזבל, ההשפעה שאנחנו מייצרים, כל אחד מאיתנו בממוצע מייצר 1.6 קילוגרם ליום, שזה יוצא בערך חצי טון לשנה לאדם בישראל. לעומת זאת, יש את הזיהום העקיף. זה גזי החממה. הזיהום הזה מגיע לשישה טון, פי עשר, בערך לשישה טון לשנה לאדם בישראל. כמובן בהודו זה 100 קילוגרם, אבל במדינות המפותחות, בארצות הברית זה מגיע קרוב ל-10 טון לשנה לאדם. תשאלו, איפה אני פולט 10 טון לשנה? כן, איך הגעתם לפה, למקום היפה הזה? אם נסעתם 10 או 20 קילומטר ושרפתם ליטר אחד של דלק, פלטתם קילוגרם או סדר גודל של קילוגרם של פחמן לאטמוספירה. אם כן, הסוג השני, ההבנה של הסוג השני של הזיהום, לצערי הרב, לא מופיעה במקורות, והיא גם לא יכולה להופיע. משום שההבנה הזאת, כפי שעכשיו הסברתי, חסרה. היא הייתה חסרה באנושות. אבל אני, ועיקר הדברים שנכתבים בסביבה, מתייחסים דווקא לזיהום הישיר של הזבל והאשפה, ויש המון דברים שכתובים על זה, ואני לא אתייחס לזה בחזל ובמסורת, אולי אני אביא בסוף איזה דוגמאות קטנות, אבל אני חושב שהרגישות, ולזאת היא הנקודה שאליה אני אגיע בסוף, הרגישות שאנחנו מוצאים במקורות שלנו, היא מלמדת אותנו הרבה מאוד. אנחנו נמצאים בעידן חדש, שנקרא על פי פרופסור פול קרוצן, שהוא חתן פרס נובל לכימיה, על גילוי המנגנון של החור באוזון, הוא טבע את המטבע אנתרופוצן. אנחנו בתקופה חדשה שהאקלים והמבנה של האטמוספירה מוכתב על ידי האדם. בואו ניקח למשל, אני אראה כמה דוגמאות לזה. פה אתם רואים דוגמה של 10,000 שנה של מגמות, למעלה זה פחמן דו-חמצני, CO2, נתרכז אולי בעיקר בפחמן דו-חמצני. לפני העידן התעשייתי שנמצא בתמונה הפנימית, שמתחיל איפשהו קצת לפני 1800, התקופה כולה פה היא 2,000 שנה. תראו מה קורה ב-200 השנים האחרונות, ריכוז הפחמן באטמוספירה, הפחמן הדו-חמצני, במקום להיות 280, שסביבו הוא התנודד במשך אלפי שנים, אם לא להגיד מאות אלפי ומיליוני שנים, הרי שב-200 השנים האחרונות זה זינק ל-386 כיום, 380, קרוב ל-390 מולקולות מתוך מיליון. מתוך מיליון מולקולות, 386 הם פחמן דו-חמצני. המתאן גם הוא גז חממה. אתם רואים שהוא דילג אפילו פי 3 ופי 4 בצפיפות שלו. והתחתון גם הוא סוג של גז חממה שאני לא אפרט. פה אנחנו רואים בקו הלבן את הפחמן הדו-חמצני ובאדום את הטמפרטורה, שניהם מזנקים בשנים מאז המהפכה התעשייתית. ואנחנו פולטים, על זה אין ויכוח, גם עם הסקפטים. אנחנו אחראים לפליטה מסיבית של פחמן דו-חמצני ושל גזים נוספים בחקלאות, בעירוי יערות, כל הדברים האלה שאני לא אכנס אליהם בפירוט. קצת לגבי הסקפטים, אתם יכולים לראות פה שהסימולציות במודלים מצליחות לראות את השינויים בטמפרטורה, באדום זה התצפיות, טמפרטורה הגלובלית, וברקע שם מופיע התוצאות מהמודלים. אתם רואים גם את ההתחממות בתחילת המאה הזאת, בין 1910 ל-1940, וגם את ההתחממות המואצת לאחרונה. אני אדלג על זה. עשינו פה זומים בעבודה משותפת שפרסמנו לפני כמה שנים, שבו אנחנו מראים מעל הים התיכון התחממות שהיא גדולה בהרבה, במיוחד בקיץ, מאשר ההתחממות הגלובלית. למה האזורים הסובטרופיים במיוחד סובלים מההתחממות? זה מעניין. מי שסובל מחום ומחוסר גשם, כתוצאה מאפקט החממה, כפי שאני אראה מיד, יסבול עוד יותר מחום ופחות גשם. פה אנחנו רואים דוגמה של ההאצה שקרתה בטמפרטורות הגלובליות. הקו הירוק מראה את ההאצה בעשרות השנים האחרונות של הטמפרטורה הגלובלית, כאשר כל נקודה ונקודה מראה ממוצע גלובלי בשנה מסוימת. והקו הכחול מראה קו מוחלק. זה לא במקרה ש12 השנים החמות ביותר בכל תקופת הרישום של הטמפרטורות הם השנים האחרונות. זאת אומרת, החל משנת 90 נאמר. פה אנחנו רואים, עכשיו אני עובר לגשם. זה תוצאה של עבודה שאנחנו בדקנו. אפשר לראות ב-57 שנים האחרונות ירידות בגשם במילימטר ליום. הצבע האדום מראה מרכזי ירידה חזקים, במיוחד באזור איטליה, היוון, וגם במערב הים התיכון. למזלנו הרב, ישראל איכשהו מוגנת. תראו, דווקא בישראל יש את האזור עם עלייה של בגשמים, עלייה מעטה, אבל בסך הכל אנחנו די יציבים. היה לנו כנס ביום חמישי של האיגוד המטאורולוגי הישראלי, שבו ניתחו תצפיות בישראל של גשם ב-50-60 השנים האחרונות, ואומרים, אנחנו לא רואים שינוי. באמת, אצלנו לא רואים שינוי. אבל זה נקרא לכבוש את הראש בתוך הקר או בצלחת, כשלא רואים מה קורה מסביבנו. בכל הים התיכון יש ירידות בולטות בגשם, והמודלים אומרים שזה מה שהולך לקרות אצלנו בעתיד. אלו מודלים שאנחנו הרצנו באזור של ישראל לסוף המאה הנוכחית, ואנחנו יכולים לראות, זה כמובן תלוי מה אנשים יעשו, האם יפסיקו את הפליטה המסיבית בפחמן הדו-חמצני או לא. מצד שמאל, אתם רואים את המצב שבו לא מתייחסים למה שקורה, ואז אנחנו נמצאים בירידות בסוף המאה הזאת של בין 10% ל-30% בגשם, ובשקף, בצד הימני, אנחנו רואים מצב יותר טוב, שבו האנושות מתגייסת. ויש דוגמאות שהאנושות התגייסה והצליחה, למשל באוזון. במדידת האוזון, לא יודע למה לא מפרסמים את זה, אבל התקבלה החלטה לפני כ-40 שנה להפסיק עם התרסיסים האלה, ובמדידות האוזון אנחנו רואים את התחלת ההשתקמות כבר לפני כ-10-15 שנה של החור באוזון. עדיין יש חור באוזון, אבל אנחנו רואים את ההשתקמות. זאת אומרת, אנחנו רואים את היכולת לתקן, ופה אני חוזר לעניין היהודי. אפשר לתקן. האנושות התגייסה ותקנה. בעניין הזה עדיין לא הצליחו. יש כמה מדינות שכן. אלה עוד דוגמאות של מודלים שאנחנו מריצים ברזולוציה גבוהה, שמראים את הירידות בגשם, במקרה החמור בין 50 ל-100 מילימטר לשנה. וזאת עבודה נוספת שפרסמנו יחד עם יפנים, ועוררה הד גדול בעולם. באמצע למטה אתם רואים את זרימת נהר הירדן. אני לא יודע אם אתם יכולים לראות, הקו השחור מציין את ריצת האקלים הנוכחי, מה שאנחנו רואים קונטרול. הקו הירוק מציין את הזרימה בנהר הירדן בסוף המאה הזאת, 2081 עד 2100, שיורדת בצורה דרסטית. אתם רואים מזרימת פיק של כ-50 מטר מעוקב לשנייה בירדן, אנחנו יורדים למשהו כמו 15 עד 20. אבל אם במצב החמור יותר, אנחנו הולכים לקו האדום, שאנחנו בכלל לא רואים אותו, בזרימת נהר הירדן. אותו דבר קורה בנהר הפרט, מצד שמאל למטה, שם הירידות גם הן דרסטיות ביותר. אני מקווה שהתחזיות שלנו יתבדו. אני מקווה. אבל כרגע האמונה שלי היא באמת שזה מה שעלול לקרות, והאנושות צועדת בצעדים די בטוחים לקראת התגשמות התרחישים האלה. במיוחד עוזרים בידם הסקפטיים שנתמכים בין השאר בצורה די מסיבית על ידי תעשייה גדולה שעומדת מאחוריהם. פה אנחנו רואים תחזית לירידת הגשם בעולם כולו. שימו לב, זה נורא מעניין, וזה מהרבה מודלים. תסתכלו בצד שמאל, שזה מתייחס לחורף, דצמבר, ינואר ופברואר. תסתכלו שבאזור הים התיכון, האדום הוא דומיננטי, וזה מהרבה מודלים מטאורולוגיים של אקלים. אני רוצה להיכנס רגע אחד לעניין האבק, בכמה דקות שנשארו לי. פה אנחנו רואים חזית של אבק, דרך אגב זו התמונה האחרונה שלקח אילן רמון בפרויקט שאנחנו עבדנו ביחד. אתם רואים את חזית ענן האבק מערבית לחופי ישראל שנכנסת. למה האבק היה כל כך חשוב? מתברר שהחלקיקים שנמצאים באוויר הם לא מספיק הוכנסו במודלים המטאורולוגיים, במודלים האקלימיים. והאבק זה ענן של חלקיקים זעירים שעוטף אותנו בכל רגע. אני יכול להגיד די בוודאות שגם באוויר הנקי פה של האודיטוריום הזה, יש כמה מאות חלקיקים בכל סנטימטר מעוקב שנמצא מסביבנו. שלא לדבר במצב של אבק ערב פסח, שאנחנו מגיעים לאלפי חלקיקים. גודל החלקיקים האלה הם נקראים אירוסולים. גודלם הוא מאוד קטן, מיקרון. מיקרון זה מיליונית המטר או אלפית המילימטר. ויש כל מיני מקורות, אבל גם אנחנו אחראים. למשל, שריפה תעשייתית, שריפה צמחייה, יש להם הרבה, לאירוסולים האלה יש הרבה תפקידים, ומחקר של האירוסולים התפשט מאוד מאוד ב-20 השנים האחרונות, במיוחד שהתברר שהשפעתם על החיים שלנו היא הרבה יותר גדולה ממה שידענו רק לפני 10, 20, 30 שנה. במיוחד ההשפעות על האקלים. פה אני הבאתי רשימה של כמה נקודות שאני לא נכנס אליהם. בסיס החיים באוקיינוסים זה תרומה של האבק שמביא את הברזל לפיטופלנקטון, מיתון של אפקט החממה, דישון של הצומח, בריאות של הצומח, בריאות האדם. יש השפעות שליליות וחיוביות, למשל דלקת מנינגייטיס באפריקה קשורה באבק. עד כדי כך שכמה חוקרים הגיעו למסקנה שאירוסולים אטמוספריים כל כך חשובים לחיים על פני האדמה, עד שניתן לדמותם למוח שמאחורי כדור הארץ. את זה אמר לי פרופסור קרוצן, חתן פרס נובל. זה מאוד מעניין שאבק, היו משתחווים לאבק הקדמונים. כולנו מכירים את גמרא במסכת בבא מציעה, אברהם חשד באורחיו שהם ערביים ומשתחווים לאבק רגליהם, ולכן אמר להם לרחוץ. למה? למה היו משתחווים לאבק רגליהם? זה אחד הנושאים שאני חקרתי בשנים האחרונות. וחיפשתי הסברים במקורות. גם האבק הוא מקור חיים. האם ידעו את זה בעבר? ספק. אחד ההסברים שמצאתי אצל היפי תואר, שהוא פירוש על המדרש, שהוא אומר, היו משתחווים לאבק שברגליהם, שהיו מייחסים כל הצלחתם לאבק העולה ברגליהם ממרוצתם ומשתדלותם. אבל באמת זה כפירה גמורה, כי הכל בידי שמיים. ומיישם מצדי גבר קוננו. יש עוד הסברים מרתקים, למשל של המהר"ל מפראג, על הזבוב. למה עבדו לזבוב? לזבוב משתחווים? אלוהי זבוב. אז הוא אומר, אותו רעיון קיים באבק. הדברים הקטנים האלה. אבל אני חושב שיש בזה הרבה יותר. וכמובן, השמש והאבק היו גם עובדים את השמש. השמש הכרחית לחיים על פני כדור הארץ. גם האבק, על פי תיאוריית הברזל, נמצאת בבסיס כל החיים באוקיינוסים. הקדמונים לא ידעו את זה. אבל מה הם כן ידעו? הם ידעו על הדישון. אנחנו יודעים את זה מהבדואים בסיני, שהיו לוקחים אבק עדיין עד היום, ושמים את זה על הגפנים. גם הרמב״ם אומר שאבק מועיל לשדה. אבל האם זה הנימוק המספיק להסבר של השתחוות הקדמונים לאבק? אני לא בטוח. ויש לי הסבר נוסף. וההסבר הוא שיש באבק משהו שהוא מיסודות האלוקות. ואני לא אעריך בזה, היות ואני מתקרב לקץ הזמן, אבל יש באלוקות, כפי שפרופסור חזקאל אפשטיין כותב באמונת היהדות, יש גם את היסוד האימננטי וגם את היסוד הטרנסנדנטי. ושני המושגים האלה, כפי שהוא אומר, אף על פי שהם פונים לכיוונים נגדיים, לא היו קיימים מעולם בנפרד במחשבת ישראל, אלא תמיד במעורב. הביטוי לזה, למשל, זה קדוש, 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 השם צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. השם צבאות נמצא באמצע. מצד אחד הוא מחובר, אפשר לקרוא אותו מחובר לקדוש, שזה הטרנסנדנטיות והריחוק מהאדם. מצד שני, מלוך כל הארץ כבודו, מלוך כל הארץ, הקרבה לאדם. אבק יש לו את התכונות האלה. יש לו, הוא מצוי בכל מקום על פני כדור הארץ, כפי שאמרתי גם באודיטוריום הזה, שלא יהיה לכם שום ספק. לחידתו היא באוויר היא בעיה, וגם זיהוי המקורות שלו היא בעיה. ולכן, לפי דעתי, הקדמונים ראו בזה יסוד של אלוקות. כמה מחשבות לסיכום, אבל אולי אני אדלג על זה, על הנושא של האבק והשפעתו על האקלים, ואני אסכם בשקף הבא. מצאתי בספר שהוציאו בכפר עציון, הביאו את הקטע הזה שהוא מדהים. כשנחרט עץ פרי יוצא כל זעקה מקצה הארץ עד קצה, אך אינו נשמע. אי אפשר אולי בלי לסיים את הדבר הזה, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל למנה. תודה רבה.